בפעם הקודמת דיברנו על קניית פירות וירקות. בפעם הקודמת דיברנו על שמיטה במטבח, והנושא הפעם הוא יסודות השמיטה, להבין את העקרונות של השמיטה, את הנושאים, את המצוות ואת האיסורים, ואיך מטפלים בגינה או בעציצים בבית. זה הנושא שננסה לדבר עליו היום. אני אנסה להתייחס לשאלה שלך תוך כדי הדברים.
מה?
הספיחים, אני אנסה להתייחס תוך כדי. התורה מזכירה בשניים או שלושה מקומות את מצוות השמיטה של שמיטת קרקעות. יש גם שמיטת כספים. אבל שמיטה לגבי קרקע, התורה מזכירה בשניים או בשלושה מקומות. תכף אנחנו ננסה לראות. המקום המרכזי שהתורה מתייחסת אל השמיטה הוא בפרשת בהר. ויקרא פרק כ"ה. נבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, עת צפיח כצירך לא תקצור, ועת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. תורה מדברת כאן על ארבעה לאווים בשנת השמיטה. לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור ולא תבצור. לא תזרע, שים זרעים בקרקע כדי שיגדלו. לא תזמור, לחתוך ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. מילים האלה, גם מי שנמצא כמה שנים בארץ, אז הוא לא יכיר כל כך. אולי, you mustn't sow, לא תזרע. You mustn't prune, לא תזמור. את צפיח כצירך לא תקצור. קצירה, הכוונה להוריד פירות, לקטוף פירות כדי, או ירקות, לקטוף יבול כדי להשתמש בו. כאן מדובר על שיבולים, על חיטים, לקטוף שיבולים או חיטים. לא תבצור, לא לקטוף ענבים. מה קורה אם אני כותף מלפפון? איפה זה נמצא? אז זה כמובן נמצא בלא תקצור. לא תקצור כולל את כל הדברים שזורעים כל הזמן, כל הדברים החד שנתיים. כל הירקות זה איסור קצירה, כל הפירות זה איסור בצירה. איסור קצירה ואיסור בצירה, you mustn't reap and you mustn't pick. אלה שני האיסורים האלה. בכל אופן מצאנו ארבעה איסורים בתורה על שמיטה. זריעה וזמירה, קצירה ובצירה. אנחנו מסתכלים על הפסוקים, ואנחנו רואים שיש עוד דגש שהתורה מדברת עליו. התורה אומרת כל הזמן, ושבתה הארץ שבת להשם. שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. שנת שבתון יהיה לארץ. שאלה היא, האם יש כאן רק אמירה פילוסופית, מחשבתית, או שמא יש כאן אמירה הלכתית? האם זה רק איזה רעיון, שבתה הארץ שבת להשם, או אולי התורה רוצה להגיד שיש כאן משהו שחשוב לנו הלכה למעשה, בשביתת הארץ. מרן הרב קוק זצ"ל מדבר על הדברים האלה בספרו שבת הארץ. אומר הרב קוק, יש מי שאומר שגם אם הנוכרי, גם אם גוי, עובד בשדה של ישראל, עובר ישראל על מצוות עשה של שביתת הארץ. שהתורה תלתה את השביתה בארץ, שנאמר ושבתה הארץ שבת להשם. על כן אין הפרש, זה לא משנה מי עושה את המלאכה, ישראל או נוכרי. ויש אומרים שמותר להזכיר לנוכרי שדה של ישראל. אומר הרב קוק, יש מקום לבדוק, לחקור, האם האיסורים של השמיטה זה רק על האדם, לא תזרע, לא תקצור, לא תבצור, או האם האיסורים הם גם על האדמה. האם אדם צריך לדאוג שהאדמה שלו תנוח? אם גוי עשה עבודה באדמה שלי, אם האיסור הוא רק על האדם, אם גוי עשה, זה לא בעיה שלי. אבל אם אני מבין שיש מצווה של שביטת הארץ, האדמה צריכה שיהיה לה שבת, אז האדמה שלי לא שבתה, יש לי בעיה, גם אם גוי עשה. שאל אותי מישהו מפתח תקווה, הוא גר בבית, בבניין, שכל השכנים לא דתיים. הוא דתי. והוא שאל אותי, מה לעשות? הגנן של הגינה הודיע שהוא מתכוון בשמיטה לזרוע ולטעת, לעשות כל מיני דברים בשמיטה. הוא דיבר איתו, לא עזר שום דבר. אם יש כאלה, דווקא בשמיטה פתאום מתעוררים. לא עזר שום דבר. הוא אמר לוועד הבית, אני לא משלם לכם על הגינה. אמרו לו, אל תשלם. אחרי זה אמרו לו, אתה יודע מה, על המדרגות תשלם יותר. לא משנה, אבל בכל אופן נסתדר עם התשלום. הוא שאל אותי, מה הוא עושה? זה בסדר? אמרתי לו, אם האיסור הוא רק על האדם, אז אתה אמרת לא, ומישהו אחר עשה, בסדר, לא בעיה שלך. אבל אם אנחנו מבינים שיש מצווה של שביטת הארץ, אז יש קצת בעיה מסוימת שהארץ שלך, האדמה שלך לא שובטת. גם אם זה על ידי מישהו אחר. אולי זה באונס קצת, אבל בכל אופן, האדמה שלך לא שובטת. לכן אמרתי לו, תעשה מה שהציע הגרשה זוירבך, תלך ותפקיר את האדמה שלך, את החלק שלך בגינה בפני שלושה. השכנים לא צריכים לדעת מזה, אפשר לעשות את זה בבית כנסת. כדי לא לבטל את שביטת הארץ. הדברים האלה של שביטת הארץ, יש להם עוד השלכות, ואנחנו בעזרת השם עוד נדבר עליהם. סיפרת לכם את עם הילד והגשם ואלון שבות? אז בסוף השיעור תזכירו לי, אני אספר. זה יכשיר אתכם ערים. אנחנו ממשיכים. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אנחנו קוראים ושואלים את עצמם איך זה יכול להיות. הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מותר לאכול את התוצרת של השמיטה. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי התורה אמרה, את ספיח כסירך לא תקצור, את ענבי נזירך לא תבצור. כלומר, אסור לקטוף. אם אסור לקטוף, איך התורה מתכוונת שנאכל? מה אנחנו קופים שנאכל ישר מהעץ? איך נאכל בלי לקטוף? השאלה הזאת היא כנראה שאלה שהטרידה גם את חז"ל. וחז"ל אומרים, מותר לקטוף בשינוי. חייבת להיות דרך לקטוף, כי התורה אומרת שמותר לאכול. ברור שמותר לקטוף, אז כנראה שמותר לקטוף בשינוי. מה זה נקרא לקטוף בשינוי? אז בדבר הזה נחלקו רבותינו הראשונים. המשנה במסכת שביעית אומרת, תאנים של שביעית אין קוצים אותם במוקצה. תאנים של שביעית, מה לא עושים? לא קוצים אותם במוקצה. מי שחוצניקים פה לא צריך לדאוג, גם ישראלים לא מבינים מה כתוב כאן. אין קוצים אותם במוקצה. מה זה אומר אין קוצים אותם במוקצה? החלקו בדבר הראשונים. הברטנורה מבין שזה שינוי בצורת הקטיף. צריך לקטוף בדרך אחרת. לא לקטוף בדרך רגילה, אם רגילים לקטוף עם מספריים, תקטוף ביד. תקטוף בצורה שונה. תודה. לעומת זאת, הרמב״ם מבין שמדובר על שינוי בכמות. הרמב״ם אומר, זה לא משנה איך אתה כותף. אל תקטוף את כל השדה. אומר החזון איש, מותר לך לקטוף כדרך שאדם כותף לביתו לכמה ימים. אתה יכול לקטוף קצת, לא את הכל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, איך העולם שהכל נהיה בדברו. וצריך להבין מה הרעיון של הרמב״ם. זה שמותר בשינוי, אפשר להבין, אנחנו יודעים בכל התורה, בשבת למשל. כשאדם עושה בשינוי, זה לא בדיוק מה שהתורה אסרה. אבל כשאנחנו מדברים על שינוי בכמות, אתה עושה רגיל, רק כמות קטנה, למה שיהיה מותר? האם מותר לזרוע גרעין אחד? ברור שאסור. למה? לקטוף מותר קצת. כנראה, וכך נראה גם מדברי החזון איש, שהרמב"ם מבין שהאיסור של קטיפה הוא לא בעצם הקטיפה. לא מפריע לתורה שנקטוף. משהו אחר מפריע לתורה. לתורה מפריע שאנחנו נתנהג כמו בעל הבית. אתה לא בעל הבית. אתה לא בעלים. ואם אתה כותף את הכל, אתה מתנהג כמו בעל הבית. אתה צריך להראות שאתה לא בעלים, אסור לך להתנהג כאילו שאתה בעל השדה. זה הרעיון ownerless. אסור לך להראות שאתה בעל הבית. תקטוף את הכל, אתה בעל הבית. מותר לך לקטוף קצת, כמות של כמה ימים. אתה כותף קצת, כמו אורח, זה בסדר. זה כנראה הרעיון של הרמב״ם, והדבר הזה עוד פעם מראה לנו כמה מיוחדים הלכות שמיטה. דיברנו על פסוקים בתורה, על משנה, על ראשונים ועל סברות מחשבתיות שמשפיעות על עולם ההלכה. לא תמיד אנחנו מוצאים את השילוב הזה כל הזמן, על החיבור והשילוב בין מחשבה ופילוסופיה והלכה, בגלל שאסור לך להתנהג כמו בעל הבית, שזאת הבעיה, אז אתה יכול לכתוב גם בלי שינוי פוסק הרמב"ם, רק בכמות קטנה, כמות של אורח. אנחנו עוד נחזור, לא נחזור בעצם, אבל דיברנו קצת באוצר בית דין. הסברנו, זה הרעיון גם של אוצר בית דין, ששליחי בית דין יכולים לכתוף את הכל, בגלל שזה לא אדם פרטי. אז הם לא מראים שהם בעל הבית, זה בית משפט. זה הרעיון של אוצר בית דין, ששולח שליחים והם כותפים את כל השדה, ודיברנו על זה בפעם הקודמת. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. כך נסיים את התורה. החלק של שמיטה בפרשת בהר. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. בשביל מה התורה כותבת כאן גם בהמה וגם חיה? אומרים חז"ל, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. מקיש בהמה לחיה, יש דמיון בין בהמה לחיה. כל זמן שחיה אוכלת בשדה, בהמה אוכלת בבית. קלה נגמר לחיה מן השדה, קלה לבהמתך שבבית. כלומר, השמיטה דורשת שוויון. כולם שווים. אם בחוץ אין, גם בבית אין. אם אין לחיות בחוץ, גם בבית לבהמות אסור שיהיה. היום אנשים לא יבינו את זה כל כך, כי היום העולם קצת הפוך. מה אנשים מחזיקים בבית היום? היום מחזיקים חיות. כאן כתוב הפוך, חיות זה בחוץ. בהמות בבית, בבית יכול להחזיק פרה, להחזיק זה בבית, חיות בשדה. היום העולם מתהפך. פרה לא רוצים להחזיק בבית, לא עז, כלבים, חתולים. בכל אופן כתוב כאן שכל זמן שהחיות בחוץ אוכלות, גם בבית מותר לאכול. אבל אם אין, למשל, רוב הדברים שאין בחוץ גם אין בבית, אבל יש דברים שאנחנו יודעים להחזיק. בן אדם יודע לשמור במקרר תפוחים, הוא יודע לעשות קופסאות שימורים, הוא יודע לעשות יין. עוד שנה, שנה וחצי, יהיה לנו יין של שמיטה, אבל כבר לא יהיו ענבים בחוץ. לחיות כבר לא יהיו ענבים, בבית יהיה לנו יין. לא בסדר, צריך שיהיה שווה. להם אין, גם לחיים. מה עושים? מוציאים מהבית, או אולי לא מוציאים, אבל בכל אופן מפקירים. לפני שלושה אומרים, כולם יכולים לבוא ולקחת. הולכים לעם ישראל ואומרים, אחינו, כל בית ישראל, כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. ואז כולם יכולים לקחת. אתה הולך לשכנים שלך, לכולם, אתה אומר, כל מי שרוצה לקחת, שייקח. אם השכנים לא לקחו את הכל ונשאר לך, גם אתה יכול לקחת. אם לא לקחו בכלל, אתה יכול להחזיר הכל הביתה. אבל זה הרעיון של ביאור פירות שביעית. יש עוד זמן, עוד שנה, אבל אני מזכיר את זה עכשיו, אבל יש עוד הרבה זמן. עד אז, והנושא של ביאור פירות שביעית הוא מעניין כשלעצמו. יש שם שיטת הרמב״ם שמאוד מעניינת, שצריך להבין אותה, אבל לא נתעסק בזה עכשיו. בכל אופן, ביאור חובת הפקר כאשר קלה מן הגידול מן השדה, כאשר בחוץ אין יותר את הגידול הזה, את המין הזה, גם בבית, אתה צריך להפקיר, ואחרי זה מותר לך לחזור ולזכות. בלוחות שביעית אתם תראו שיש קדושת שביעית ממתי, קדושת שביעית עד מתי, ויש גם טור שכתוב זמן ביאור. זמן ביאור זה אומר בזמן הזה, אם יש לך בבית, בזמן הזה, אז אתה צריך להפקיר. זה הביאור שהתייחסנו אליו עכשיו. ואנחנו ממשיכים. והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך. כאן יש מצווה חדשה, עזבנו את פרשת בהר, עברנו לפרשת משפטים, תודה רבה. עברנו לפרשת משפטים, תשמטנה ונטשתה. איזה עוד מצווה נוספה כאן? מה זה תשמטנה? תשמטנה, הכוונה לשמוט זה לעזוב. יש כאן מצווה לעזוב, להפקיר את היבול, להשאיר את היבול לעניים. פרשת בהר לא היה כתוב דבר כזה, היה כתוב לא לעבוד, לא לעשות, לא היה כתוב להפקיר. תודה, כאן יש מצווה חדשה שצריך להפקיר את היבול שלנו. מה זה אומר להפקיר? אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין שמדובר על הפקרת האדם. האדם צריך לבוא בהתחלת השמיטה ולהגיד, אני מפקיר את כל הפירות והירקות שלי. אבל אפשר להבין שהאדם לא צריך להגיד שהוא מפקיר. זאת הפקעת המלך. הקדוש ברוך הוא מפקיר, אתה לא צריך להגיד, זה מופקר מעצמו. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לפתוח את השער, שיכלו להיכנס. אבל אתה לא צריך להגיד שזה הפקר, זה הפקר גם אם תגיד וגם אם לא תגיד. ומאוד חשוב לנו לדעת. למה כל כך חשוב לנו לדעת? נערים חזרו לפני כמה זמן מטיול, ובאו אליי ואמרו לי, הרב, אנחנו כתפנו פירות. הם היו ברמת הגולן באיזה מקום. שמיטה, נכון? מותר לנו. אז קודם כל, פירות, בטח שאסור להם. פירות לא קשורים לשמיטה. פירות עכשיו לא קשורים לשמיטה. רק ירקות הולכים לפי הכתיפה. אבל פירות, רק פירות שהתחילו לגדול בשמיטה קשורים לשמיטה. כל הפירות עכשיו התחילו לגדול בשישית. פירות של השמיטה היו רק באזור פסח. וימשיכו עוד שנה אחרי זה, אבל לא עכשיו. כל החודשים האלה זה פירות שקשורים בכלל לשישית, לא קשורים לעכשיו. אז זה דבר ראשון שלא בסדר. אבל, דבר שני שצריך לברר, האם זה בכלל בסדר לעשות דבר כזה? הם הלכו לאיזה חקלאי, פרדס, שאדם בכלל לא דתי. הוא בכלל לא הפקיר. אם מדובר על אדם שלא הפקיר, לא דתי, האם מותר להיכנס ולקחת את הפירות שלו? הדבר הזה תלוי בדיוק בשאלה שלנו. וכך חוקר המנחת חינוך. אם אנחנו מבינים שמדובר על הפקעת המלך, אם אנחנו מבינים שמדובר על הפקעה של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא הפירות מופקרים. מה אכפת לי אם הוא הפקיר או לא הפקיר? הקדוש ברוך הוא הפקיר. אבל אם אנחנו מבינים שמדובר על הפקרת האדם, אם האדם צריך להפקיר, אז אם אדם לא הפקיר, הוא לא דתי, יכול להיות שאסור לקחת מהפירות שלו. הוא לא בסדר. הוא עבר על איסור. הוא ביטל את המצווה של הפקרה. אבל אם הוא לא הפקיר, אולי זה לא הפקר? אולי זה גזל, אם אני לוקח. כך חוקר בעל מנחת חינוך. ואם כך, כשאנחנו באים למקום של אדם לא דתי שלא הפקיר, לא ברור לנו האם הפירות מופקרים או לא מופקרים. אבל למעשה יש משהו שכתב הרב קוק שלא כולם הסכימו איתו, זה אפילו לא מופיע במפורש לפניו, אבל הוא דייק את זה מדברי הרייבד, למד את זה מדברי ראשונים, ולמרות שלא כולם הסכימו איתו, אין לנו בזה אלא דברי הרב קוק. הרב קוק קבע כלל, בכל מקרה יש לבקש רשות. כך אמר הרב, למרות שזה לא כתוב מפורש, לא ברמב״ם, לא בראשונים, לא כתוב מפורש הדבר הזה, אבל הוא למד את זה בדברי הרייבד. אמר הרב קוק, מותר לך, אבל ההלכה לא רצתה שתתרגל להיכנס לגינה של חבר שלך בלי רשות. תתרגל עכשיו, תבוא גם שנה הבאה להיכנס. תורה, לפעמים גם אם דברים מותרים, לפעמים התורה מחנכת אותנו, מותר, ובכל אופן תבקש רשות. הוא חייב לתת לך רשות. הוא חייב. אם הוא לא ייתן רשות, הוא יעבור עבירה. אבל לא תוכל להיכנס. אולי, צריך לראות לפי הגזע, אבל אתה חייב לבקש רשות. בכל מקרה, אלא אם כן כתוב שלט שאדם אומר, אני מפקיר, וכך טוב לעשות, לשים שלטים שהגינה, שהפירות מופקרים. אומר החזוני שאדם שמפחד שיכנסו לגינה שלו כל היום והלילה, יכול לשים שלט שכתוב, אפשר לקבל את המפתח אצלי. הוא יכול לסגור, אבל להגיד שאפשר לקבל את המפתח אצלו, ואז בצורה כזאת, מי שרוצה יבוא, ייקח את המפתח ויוכל להיכנס אל הגינה, והוא לא חייב להשאיר את הגינה כל הזמן פתוחה, העיקר שהוא יאפשר לאנשים להיכנס אל הגינה. כן.
אחרי חקלאי שלך לפי היתם מחירה, אז יש נשאל...
כמובן שיש עוד דברים. יכול להיות שיש חקלאי שהוא עשה יותר מחירה. אם הוא עשה יותר מחירה, אז בכל מקרה אסור לקחת את הפירות שלו. אז לכן סתם ככה להיכנס לאיזה גינה ואיזה מקום, גינה לא, או בטח פרדס או משהו כזה בלי לדעת, זה בטח לא בסדר. וצריך להגיד זה מאוד לנוער שלנו ולילדים, כי נוער, אם יש לו סברה קטנה שמותר, הוא כבר כותף. אז צריך להודיע לו, זה לא נוער ישראלי, אבל קצת יכול להיות גם בארץ, קצת. פרחים. פרחים. לגבי פרחים, לא דיברתי פעם שעברה על קניית פרחים? הבנתי. לגבי פרחים, אני אדבר עוד מעט. אני אגמור את מלאכות הרבנן, אני אדבר. תזכרו לי, אני אדבר על זה. אנחנו ממשיכים. גמרנו עם פרשת משפטים. אנחנו עוברים לפרשת כתיסה שמות למדלד. ששת הימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא לומד מכאן שיש איסור חרישה בתוספת שמיטה, בשמיטה עצמה. מה אתם אומרים? אנחנו מסתכלים על פסוק ואומרים, רגע, על מה הפסוק מדבר? שבת, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. ובאמת, רבי ישמעאל חלק על רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, הפסוק מדבר על שבת, הוא לא מדבר על שמיטה. איך נסביר את רבי עקיבא? רש"י הסביר בדרך אחת, שאני לא אומר אותה עכשיו. יש דרך מעניינת שאותה הסביר היד רמה. אומר היד רמה, ורבי מאיר הלוי ז"ל מפרש, דכולה קרא נדרש בימי שמיטה, וימים האמורות כאן שנים הם. אומר היד רמה, לפעמים התורה מדברת על ימים והיא מתכוונת לשנים. תשב הנערה איתנו ימים או עשור. והתורה מתכוונת לשנים. אומר היד רמה, גם כאן ששת ימים תעבוד, ששנים תעבוד. וביום השביעי תשבות, בשנה השביעית תשבות, בחריש ובקציר תשבות. יש מקום לדון בדברי היד רמה אלה בפשוטו של מקרא, האם זה באמת פשט או לא פשט. יש לי גם דרך שלישית להסביר את רבי עקיבא. דרך שאני לא אעשה עכשיו, כי אין לנו זמן, אבל באמת, מי שמשווה את שמות פרק כף ג' לשמות פרק למדלד, יראה שדברי רבי עקיבא, שנראים כל כך רחוקים, כל כך דרש, הם הפשט הפשוט. זה כל כך פשוט, שכמעט אי אפשר להבין אחרת. וזה מדהים, זה ממש unbelievable. להבין, לראות ככה את רבי עקיבא, אבל זה לא נעשה עכשיו. בספר שלי, שיצא עוד מעט, אני הקדשתי לזה איזה כמה עמודים, אבל מי שישווה יוכל גם לגלות את הדברים, לעשות השוואה ממש בין שני הפרקים, ואז תראו שדברי רבי עקיבא זה ממש פשט. ואני לא מעריך בזה, אבל אני אומר את זה רק כדי שתדעו שגם דברי חז"ל שנראים דרש ורחוק הרבה פעמים, כשמסתכלים בצורה יותר רחבה, פתאום מגלים שהם פשט, למרות שבצורה מצומצמת בפסוק עצמו, זה היה נראה כמו דבר מאוד רחוק. גמרנו את מלאכות דאורייתא בשביעית, ואנחנו רוצים לדבר קצת על מלאכות דרבנן. ראינו שיש מדאורייתא ארבע מלאכות. מדאורייתא יש איסור של זריעה, איסור של זמירה, יש איסור של קצירה, ויש איסור של בצירה. You mustn't sow, you mustn't prune, you mustn't reap, and you mustn't pick. והשאלה היא, למה התורה נתנה שתי דוגמאות בכל קבוצה? למה אי אפשר היה להסתפק בדוגמה אחת? זריעה וזמירה זה אותו רעיון. זריעה אתה שם באדמה וזה גדל. זמירה אתה חותך ענפים כדי שיגדל טוב יותר. שניהם איסור הצמחת היבול. קצירה ובצירה זה גם כן דברים דומים. אחד בירקות, אחד בפירות, איסור קטיפת היבול. למה התורה נותנת שתי דוגמאות בכל אחד מהעניינים? הדבר הזה יטריד את רבותינו בגמרא במסכת מועד קטן. אומרת הגמרא, מיכדי, זמירה בכלל זריעה. הרי זמירה וזריעה זה דומה, אותו דבר. ובצירה בכלל קצירה, גם הם שני דברים דומים. למאי הלכתה כתבינו רחמנה, בשביל מה התורה נתנה שתי דוגמאות בכל דבר. עונה הגמרא, למאמרה דאני תולדות מחייב, האחרינה לא מחייב. זה בא ללמד אותנו שחייבים רק על ארבעה הדברים האלה. רק על ארבעת הדברים האלה, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, רק על אלה חייבים מהתורה. אולי גם חרישה הזכרנו קודם בפסוק אחר. כל שאר הדברים שלא כתובים בתורה, כל שאר המלאכות שלא כתובים בתורה, שלא כתובות בתורה, לא נאסרו מהתורה, אלא נאסרו מדרבנן בלבד. זאת אומרת, שכל שאר המלאכות שיש לנו, כמו למשל השקיה, כמו למשל זיבול, דישון, פרטלייזינג, כמו למשל ריסוס, ספריינג, כמו למשל כיסוח, כמו כיסוח דשת, טומור, כמו למשל ניקוש, ניקוש זה להוציא עם השורש, to weed, כל הדברים האלה לא נאסרו מהתורה, אלא נאסרו מדרבנן בלבד. ואלה רוב הדברים שאנחנו בדרך כלל עושים, חוץ מזריעה, אבל בטיפול השוטף, הרגיל, רוב הדברים שאנחנו עושים זה בדרך כלל דרבנן, השקיה וזיבול וריסוס וניקוש וכיסוח, אלה כולן מלאכות דרבנן. ומה אכפת לי מה אסור מהתורה ומה אסור מדרבנן בלבד? הדבר הזה ביארו לנו חז"ל, ובזה אנחנו עוברים למצגת הבאה.